כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ליסה פרץ משוחחת.
שלום למאזיני כאן תרבות, כאן באולפן ליסה פרץ, בשיחה עם אנשי ונשות תרבות. עורכת התוכנית היא ענת שרון בלייס, והאורחת שלי היום היא הציירת זויה צ'רקסקי. אמרתי זה נכון, נכון?
כן.
שמציגה בימים אלה במוזיאון ישראל תערוכת יחיד בשם פראבדה. מזל טוב.
תודה רבה.
אז בואי, לפני שאנחנו נתחיל לדבר, תספרי לי מה הנושא של התערוכה. תערוכת ציורים, נכון?
כן, זו תערוכה שמוצגים בה משהו כמו 25 ציורים גדולים, שמן אלבד, ובנוסף לזה יש משהו כמו 80 רישומים, עבודות על נייר, ציורי הכנה וכל מיני קרדר כזה של עבודות על נייר. הנושא הזה, אני עובדת עליו בעצם כבר 7 שנים, בין השנים 2005 ו-2009, תשע עשר גרתי בגרמניה, ועד השלב הזה אני התעסקתי בעיקר באומנות שהיא מדברת על אומנות ועל הסצנה האומנותית, ובאיזשהו שלב הרגשתי שממש אני רוצה לעשות משהו שהוא יותר כזה פונה, כאילו גם מדבר על משהו שהוא כזה החיים עצמם, כמו שאומרים, פחות דברים שהם כאלה ביקורת פנים ממסדית. ואז חשבתי ממש כזה על מה הדבר שאני הכי מכירה, והבנתי שהדבר שאני הכי מכירה זה הסצנה של היוצאי ברית המועצות בישראל, והחלטתי לעשות עם זה משהו, עוד לא ידעתי מה זה הולך להיות, אבל ככה הרעיון הזה התחיל.
הבנתי. זה ציורים שציירת במשך כל השנים שאת מציירת, או שנים האחרונות?
לא, הסקיצות התחילו ב-2009, אבל העבודות הגדולות זה מ-2010-2011.
אוקיי.
אבל כאילו, יש שם גם דברים שהם חומרים ארכיונים, כאילו, הציור הכי מוקדם זה מגיל 9, אני חושבת.
מה ציירת בגיל 9?
את הכיתה שלי.
את הכיתה איפה?
כן, בברית המועצות, בקייב.
בקייב, שם נולדת וגדלת, נכון?
וזה נקרא כזה חיי כיתה ד', וזה מין קומיקס כזה של כל מיני דברים שקרו בכיתה באותו שבוע, משהו כזה.
את היית ילדה שציירת מגיל מאוד צעיר. אני קראתי בכתבה שהתפרסמה אליך בגלריה שישי, שאת ציירת מגיל 4?
למדתי מגיל 4, אבל ציירתי...
מה זה אומר ללמוד ברוסיה מגיל 4? תנסי להסביר
את זה. טוב, שם בכלל מתחילים מוקדם, אז אני זוכרת ש...
כלומר, 4 זה מאוחר?
לא, 4 זה לא מאוחר, כי דווקא ציור מעדיפים לא לגעת בילדים עד שהם כזה מאבדים את הציור ציור הילדות כזה, אז זה מתחיל להשכלה המקצועית מגיל 10. אבל לפני זה יש כל מיני חוגים שבעצם כאילו אם זה חוג טוב, אז המטרה שם זה בעיקר לאתגר את הדמיון, כאילו, ופחות כזה לתת לך חוקים של איך מציירים. אז דווקא אני, הייתה לי ממש כזה מורה נחמדה, וזה היה חוג שהיה מגיל 7, אבל היא ראתה את הציורים שלי והסכימה לקבל אותי בגיל 4, והייתי קטנה מדי, אז היו שמים לי כזה ספרים על הכיסא בשביל שאני אגיע לשולחן.
אוקיי, okay. ומה היית מציירת בגיל הזה?
אני זוכרת שאני עד היום זוכרת את הציור הזה, זה משהו שיום אחד הביאו לנו בובה כזאת של מריונטה, של תיאטרון בובות, כאילו אמיתית כזאת, של חמור.
אוקיי.
Okay. ואני כל כך, כאילו התרגשתי מלראות את הבובה הזאת, שכאילו ממש, כאילו לא רציתי לצייר אותה כזה טבע דומם וזה. ואז המורה שאלה אותי, מה היית עושה איתו, אם היה בא לבקר אצלך? אז אמרתי, הייתי משחקת איתו מרבועים. אז היא אמרה, אז תציירי את זה, וציירתי איך אנחנו שנינו כזה יושבים מתחת לשמיכה, מתחבאים מתחת לשמיכה.
אז מה חמור. זה בגיל 4?
כן.
אוקיי. בגיל 4 בכלל הבנת מה זה טבע דומם? ילד מבין?
כן, כי גם בחוג הזה, אני זוכרת משום מה אני ממש זוכרת מה ציירנו שם. היה שם גם טבע דומם כזה של תפוח על רקע כחול ירוק. ואני זוכרת שזה נורא שעמם אותי, כאילו ממש לא רציתי לצייר את התפוח על רקע כחול ירוק, והמורה שם כאילו הראתה כאילו שלא כל משימה זה הולך איתי, אז היא, לפעמים היא לא התעקשה כזה, אם לא רציתי אז היא נתנה לי משהו אחר.
מה נשאר מאותו ציור ילדי שהיה לך היום? יש משהו שנשאר איתך?
זה ממש מוזר, כי כשחזרתי מגרמניה ומצאתי את כל הציורי ילדות האלה אצל אמא שלי, אז כשראיתי את הציור הזה חיי כיתה ד', אני אמרתי, די, כאילו לא השתנה כלום, כאילו זה ממש...
באמת?
כן, זה ממש כמו שאני מציירת היום, אבל...
תנסי להסביר לי, מה נשאר?
זה גם סיטואציות כאלה מאוד עמוסות עם משתתפים וילדים וכאילו קורה שם משהו.
אוקיי.
וגם תמיד יש איזה קטע קומי כזה.
כן.
זה רק נהיה כזה, אתה יודע, ציור יותר מקצועי כזה ברמה של ביצוע, אבל...
אבל את היית יכולה להסתכל על הציור הזה ולהגיד, אוקיי, אני מזהה את עצמי בו?
לגמרי, אני אפילו יכולה לפי הציורים האלה היום לעשות ציורים יותר גדולים, וזה...
כלומר, לקחת הציורים האלה ולעשות אותם
כן, ציורי ענק. כן, עכשיו אני ממש, כאילו, קודם כל גם עשיתי, הכיתה, אחרי כיתה דלת, אלא אני עשיתי כזה ציור לפני כמה שנים, שהוא ממש משחזר את הסצנות האלה. ויש לי גם איזשהו ציור כזה שזה סצנה אירוטית מגיל 9 במקלחות של בריכת שחייה. שאני גם רוצה לשחזר אותו.
כן?
כן.
יש לך אותו? בקטן.
כן, זה כזה פורנו רך כזה מגיל 9.
אוקיי, בוא נחזור רגע לתערוכת פראבדה במוזיאון ישראל. את מתעסקת בחיי יוצאי ברית המועצות בישראל. מה זה מבחינתך היה לחזור להתעסק בחומרים האלה? הרי שנים לא התעסקת בזה?
אני בכלל לא התעסקתי בזה כל כך, כי...
מה זה מבחינתך היה לחזור להתעסק בדברים האלה? בחומרים האלה, באנשים האלה, בהווי הזה?
אני חושב שקודם כל זה היה מבחינתי לחזור לציור ריאליסטי, כי זה משהו שאני, כאילו ציירתי פיגורטיבי, אבל זה היה כזה ריאליסטי בעירבון מוגבל, כי פחות התעסקתי בשאלות של ציור, יותר התעסקתי בלספר את הסיפור, ומבחינתי אם הייתי יכולה להזמין את זה בסין שיעשו לי, הייתי עושה את זה, כאילו כזה לא הייתה לי בשלב הזה הערכה לאיך, כאילו לעשייה עצמה. אבל אז גם אני הבנתי שבעצם כאילו אני התחלתי להתעסק באמנות בגלל שאהבתי לצייר, אז כאילו הבנתי שאני לא אוכל לוותר על זה, גם כאילו לא משנה, כאילו אני איכשהו חייבת לחזור לזה. בהתחלה הכוונה הייתה לחזור לצייר מתבוננות, אבל קצת כזה, בשביל לסבור חומרים ובשביל קצת לרענן את היד מהסגנון הקודם שהשתמשתי בו. ואז נפער שם ממש עולם במלואו, כאילו, והתחלתי ממש, זה פתאום נורא עניין אותי, ונראה לי כזה דבר מעניין בתור מה שזה, לאו דווקא כאיזה אמצעי להשיג משהו, ועד היום אני בעצם...
כי הדמויות בתוך העבודות שלך הן רוסיות, הסצנות הן רוסיות, נכון? אופייניות.
כאילו זה גם, זה רוסים ישראלים כאלה, זה כן. מין גזע אחר קצת.
תסבירי לי מה זה הגזע הזה.
זה גם השפה שלנו, זה כמו כזה יידיש. שזה, שזה חלק ברוסית, חלק בעברית.
אוקיי.
Okay. ו... עד שאני יצאתי לגרמניה, אני לא הייתי מסוגלת לדבר שפה כאילו שהיא או עברית או רוסית, כאילו זה תמיד...
המיקס הזה.
כן, זה גם היה איזה משהו אצלי בראש, הרוסית לא באה בלי עברית. אז ממש הייתי צריכה להתאמץ עם אנשים שלא מבינים עברית, כאילו בשביל לא להכניס מילים בעברית, כי כבר ממש התרגלתי לעשות את זה, ורק אחרי שגרתי בחול כמה שנים, אני קצת השתלטתי על הרוסית כמו שהיא הייתה לפני זה.
אבל הסיטואציה, אני רוצה לחזור לסיטואציות, כן. לדמויות האלה. כן. זה אנשים שהכרת מכאן או משם?
לא, שם לא היה תופעה כזאת בכלל, כאילו, של רוסים ישראלים.
לא, אבל הרוסיות הזאת, הרוחות האלה.
כן, אני חושבת שזה משהו ש... זה מניה, אני הגעתי כזה, הגעתי לארץ שזה כל הגל הגדול הגיע, ב-91. אז בשביל רוב האנשים זה בכלל הייתה היציאה הראשונה לחול. וכרגע זה נראה לי מוזר כזה, לשרוף את כל הקשרים ולנסוע למקום שאתה אפילו לא, שאפילו לא ראית אותו בחיים שלך, כאילו אולי זה לא, לא תאהבי את זה, ושם לא הייתה אופציה, כאילו זה ממש היה כזה לבוא ואין דרך חזרה. ואני חושבת שכאילו, שזאת הייתה תחושה בעיקר של הלם כזה, אני חושבת שלרבים זה עדיין לא עבר, כי...
את אמרת באותו רעיון שהסבתא שלך, נכון? הייתה אומרת, הנה אלה החדשים.
הקורבנות החדשים.
הקורבנות החדשים.
כן, טוב, סבתא שלי בכלל הגיעה באיזה גיל 80, אז ברור שהיא לא שרדה את הקליטה. ולא יחידה, את יודעת, כאילו גם היום אני רואה הרבה יוצאי ברית המועצות שהם גרים פה 30 שנה ועדיין הם מדברים, כאילו לא מבינים עברית אפילו כל כך, כאילו זה מין...
איזה קליטה לך הייתה?
טוב, לי זה היה ממש קל, כי אני 4 ימים אחרי שהגעתי לארץ הייתי בתל מיילין.
איך הגעת לתל מיילין כל כך מהר?
זה גם איזשהו חוק שילדים גם צריכים נורא מהר לחפש מסגרת כדי שלא תתובבי ברחובות. אז ההורים שלי שאלו איפה יש בית ספר, כאילו, למדתי בית ספר דומה בקייב, שזה גם היה בית ספר עיוני עם מגמה לאומנויות, וזה היה, היו 3 כאלה בברית המועצות, זה היה בית ספר מאוד כזה אליטיסט.
נכתב.
כן. אז הם שאלו איפה יש בית ספר דומה, ומישהו המליץ על תל מיילין, אז הלכנו לשם. וזה היה באמצע כיתה ט' וכאילו...
וקיבלו אותך?
כן, טוב, זה גם... הבחינות כבר נגמרו, אבל בדיוק הגיעו כל מיני ילדים כאלה שהתקבלתי באמצע השנה, וככה התחלתי ללמוד שם.
ובכיתה הזאת היו גם אנשים מברית המועצות?
היו 7. היו הרבה, כן.
אז הרגשתי יחסית מאוד בבית, כי יש אנשים סביבך שמדברים אותה שפה,
כן, אבל גם הייתי במין הלם כזה, כי הם גם היו כולם מערים שונות, וזה היה כזה שונה, וגם הם היו קבוצה כבר מגובשת כזאת, כי הם כבר היו ביחד כמה זמן. ודווקא איתם היה לי קצת כזה קשה.
מתח?
קצת מתח, כן.
על רקע?
לא ברור, כאילו, מין מתח כזה לא ברור. אני חושבת שזה כמו... אני חושבת שכאילו בסיטואציה כזאת טראומטית, כאילו, אני חושבת ש... שדווקא הקבוצה הזאת שהייתה צריכה להיות כזה
תומכת,
אז דווקא מתוך איזשהו טראומה משלהם, הם כאילו דווקא זה היה קצת במתח, אבל זה עבר די מהר.
ואיזה מין תלמידה את היית בתל מיילין? כלומר, את באת עם איזושהי טכניקה מסוימת, ומה פגשת כאן בישראל כשהגעת? אני הבנתי שחשכו עיניים כשראיתי את העבודות שלה.
נהיה לי קצת רע, אבל...
תסבירי.
הבית ספר בקייב הוא היה בית ספר מאוד אקדמי. ושם זה ממש היה כזה, מציירים קוביה חצי שנה עד שזה יוצא כמו שצריך. כן. ולהבדיל ממה שנהוג לחשוב, זה לא טכניקה שאת יכול ללמוד אותה, ואז... להשתמש בזה, משהו של כל החיים, כאילו זה, לצייר זה קשה, כאילו זה, לצייר טוב זה קשה, והרוב לא מצליחים אפילו, עם כל החיים, אז זה משהו שהוא, הלימוד הוא לא מפסיק, אז הייתי במין איזשהו קטע כזה,
שזה פרקטיקה בעצם לכל החיים.
זה כמו ספורט, כאילו okay. שאם את לא עושה את זה שבוע, אז יש לך רגרס.
אוקיי.
Okay.
ואז את מגיעה לפה.
ואז, עוד לפני שאני הגעתי לפה, המורה שלי לציור, שהוא מורה ממש כזה, היה מורה נערץ, ועד היום אנחנו בקשר, אמר לי, זוי, את יודעת שבמערב, בתי ספר הם לא כמו פה. אז אמרת לו, מה זאת אומרת? אז אמרת, לא מלמדים שם לצייר. ואני התחלתי לבכות, כי חשבתי מה זה, אני בחיים לא יודע לצייר עכשיו.
נכון, יתהיה לך רגרסיה.
יתהיה לי רגרסיה נוראית. והוא אומר לי, אבל את מכירה ציירים כמו ון גוך ושגל וזה, ואמרתי כן, אז הוא אמר לי, גם הם לא למדו לצייר אקדמי כזה, אבל זה אומנים שהם כאילו אומנים גדולים, ואנחנו אוהבים אותם. אז קצת נרגעתי, ובעצם כשהגעתי לארץ כבר הייתי מוכנה שמשהו פה יהיה לא בסדר כזה. ובאמת כשהגעתי לתל מיילין וראיתי שם עבודות של כזה ילדים בגילי ומעל גילי, זה כאילו לא הבנתי מה, כאילו, איך הם הגיעו לגיל מופלג הזה.
והם לא יודעים לצאת.
ומציירים כזה, כאילו עדיין עם ציור כזה ילדותי, את יודעת, כי יש איזשהו שלב בגיל הזה בדיוק, שעוברים... שהיד שלך, כאילו, היא מאבדת את התמימות הזאת.
ואז היא עוברת מה?
ואז או שהיא נהיית יד מקצועית, או שאתה נהיה צייר
חובבן.
חובב, כן.
אוקיי. זה אז... הגיל ההתבגרות.
כן.
אוקיי.
וכשאני עזבתי את הבית ספר בקייב, אז המורה שלי אמר לי, זויה, מזל טוב, את עומדת על מדרגה הכי נמוכה של התפתחות מקצועית. אז אמרתי לו, תודה רבה. והוא אמר לי, את לא צריכה לקחת את זה כמחמאה, כי לא כל הילדים בכיתה עומדים על המדרגה הזאת.
אוקיי. את הרגשת את זה כשהגעת לכיתה בתל מיילין?
בטח, כן. אני ממש הרגשתי ש... כאילו, ממש ראיתי שאפילו מורים, כאילו, הם לא, כאילו, הם לא כולם יכולים להגיד לי, כזה, לתת לי עצות טובות, כאילו, איך להמשיך ואיך להתפתח. אז באיזשהו שלב הבנתי שאין שם ממי לקבל את זה.
אז ממי קיבלת את זה בשנים ההם?
מאף אחד. אני שלחתי מכתבים לחברות שלי, והם שלחו לי שיעורי בית ב...
ברוסית?
כן, מה שהם למדו בבית ספר שם, ואני עשיתי את זה לבד בבית לפי ההבנה שלי במשך שנתיים.
תסביר לי, איזה מין שיעורי בית?
כל מיני תרגילים כאלה, של לצייר טבע דומם שכל החפצים בו לבנים, נגיד.
אוקיי.
או לצייר כזה פוינטיליסטי עם נקודות, כאילו רק שלושה צבעים כאלה של שחור, כאילו כמו אדפס כזה.
כן.
וכל מיני תרגילים כאלה, זה גם היו שם, אני יודעת מה, טבע דומה עם חפצים שקופים, כאילו זה פשוט, כאילו הקטע הוא בלימוד הזה שאתה, שאת צריכה כזה לצבור ניסיון ולצייר כל דבר בעולם פחות או יותר, ואז את כבר...
אז בעצם, זה, אני מבינה שהיו לך שתי הוויות,
כן.
מאוד מאוד שונות, mm-hmm. בגיל מאוד 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 רגיש, כמו כן. גיל ההתבגרות, mm-hmm. שבעצם את לומדת את המסלול שלך בתלמה ילין,
כן.
ואת לומדת במחשכים, במסתרים, mm-hmm. את מה שלומדות החברות שלך והחברים שלך בקייב. כן. ועדיין אין אינטגרציה בין שתי האסכולות האלה.
יש קצת, כי מצד שני אני גם הבנתי, כאילו בתלמה ילין אני כזה למדתי לאהוב אמנות עכשווית. אני למדתי אצל בועז ארד, והוא ממש היה כאילו הבן אדם שלימד אותי לאהוב אמנות עכשווית. כאילו, גם היה מביא המון ספרים כל הזמן, וגם כאילו היה מדבר על זה בצורה שזה היה מאוד מעניין. ובברית המועצות שם כאילו... אם הייתי אולי גדלה שם, אז הייתי מגלה בסוף, אבל בשלב הזה אני הייתי בטוחה שפיקאסו זה האמן הכי כזה חם שקיים בסצנה. וזה היה 20 שנים אחרי שהוא מת, כאילו. ואני מאוד כזה הופתעתי לגלות כל מיני דברים, אני יודעת מה, אמנות קונספטואלית ורדימד וכאלה, לא שמעתי על כזה דבר רדימד. אז דווקא מאוד אתגר אותי לנסות את הדברים האלה, אז אני דווקא לקחתי את מתל מיילין, את מה שיכולתי לקבל שם, את הדברים האלה, ואת כל הקטע הזה של להתאמן ולצייר, אז הבנתי איכשהו כאילו שאני לא יכולה לקחת את זה משם, אז גם לא ניסיתי.
לא ניסית, הבנתי. ואז את לא הולכת לצבא, נכון?
לא.
והלכת לצבא?
לא.
מסיבות פוליטיות?
לא, אני כזה לא הייתי הכי פוליטית בשלב הזה, אני פשוט לא יודעת, הייתה לי הרגשה שזה לא, לא יוצא מזה טוב לא לי ולא לצבא.
אוקיי, והגעת למדרשה?
כן.
אוקיי. אז... ומה קורה לך במדרשה? במדרשה זה משחזר את מה שקרה בתלמה ילין?
לא, אני כבר ידעתי מה זה הולך להיות, כי כבר, גם אני כבר הפסקתי לצייר, אני חושבת כאילו שאיכשהו בשלב הזה אני פתרתי לעצמי את השאלה הזאת של הציור, בקטע כזה שהבנתי שאני כבר הגעתי לאיזה משהו שסיפק אותי באותו שלב, ויותר עניין אותי כל מיני, אני אפילו הצגתי יותר בפיסול.
למה בעצם חתכתי פיסול מציור?
לא יודעת, כאילו זה איכשהו, אני גם התחלתי, עוד לפני שנכנסתי למדרשה, אני עשיתי כמה פרויקטים עם רוטין אמת, היא ציירת שהייתה אמנית, כאילו שהייתה בכיתה שלי, ועשינו את כל מיני דברים שזה היו...
כן, הייתם זוג, רותי
כן,
וזויה.
כן, ועשינו כל מיני דברים שזה היה... בנינו כל מיני מקטים ודמויות וזה, וצילמנו, רותי צילמה כאילו, וזה מן היה כזה, לא יודעת, אני אהבתי בפיסול את זה שאפשר, כאילו שהתוצאה הסופית זה הייתה, כאילו, צילמנו פיסול הרבה, אבל אהבתי שאפשר לעשות עם זה כל מיני דברים, כאילו, נגיד, אם יש איזושהי דמות, אז אפשר לעשות עם אותה כל מיני סצנות, לא רק כזה פריים אחד. אז איכשהו, לא יודעת, יותר עניין אותי באותה תקופה.
אוקיי.
וזה גם הייתה תקופה כזאת מאוד שהציור היה מת בכל העולם.
זהו, את אמרת את זה גם בכתבה, שאת מרגישה שאחד ההישגים הגדולים של התערוכה הנוכחית במוזיאון ישראל, מעבר לזה שזו תערוכת יחיד גדולה הראשונה במוזיאון, זה שבכלל מציגים ציור היום. את אמרת שהציור מת.
כן.
ומבחינתך... זה פלא שבכלל מציגים. את יכולה להסביר את זה?
לא, זה כאילו, זה בסך הכל נורמלי שמציגים ציור, אבל...
ברור, אבל הציור מת, זה ברור.
שנגיד, בתקופה שאני למדתי, זה היה כזה ש... שצריך להצטדק על זה שאתה מציג ציור, כי היה לזה מין כזה קונטקסט שזה מסחרי וזה זה, וגם הרבה פעמים אני קיבלתי ביקורת כזאת שזה מסחרי, וציור זה אפשר למכור את זה, זה מסחרי.
ומה שמסחרי הוא לא טוב.
כן, ברור, זה ממש כזה מילה מעליבה. וזהו, כאילו, אני איכשהו גם כזה אמנתי באיזשהו שלב שציור מת, וצריך לייצר אותו בסין, ולא צריך, כאילו,
אבל עדיין את ממשיכה לעשות זה כל השנים שאת פועלת.
כן, 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 אבל איכשהו
הפיסול, זה תמיד היה נראה לי כמו איזה משהו סייד כזה, משהו צדדי שלך.
גם, אבל גם הציור שלי הוא לא התעסיק בשאלות של ציור, כאילו, אני בחרתי איזשהו סגנון, כי היה לי את היכולת לבחור כל מיני סגנונות, אז אני בחרתי משהו שנראה לי איתים לפרויקט מסוים, ועשיתי את זה, ואז כאילו מבחינתי זה לא, אבל באיזשהו שלב אני עברתי שזה לא יעבוד, כאילו שאני חייבת לצייר, ואני חייבת לעשות דברים עם הידיים, כי לא מתאים לי להיות מנהלת עבודה בסוואטשופ בסין.
תגידי, איך רוסים יוצאי ברית המועצות ליתר דיוק, הם מגיבים לתערוכה שלך?
יש כל מיני.
תספרי לי על התגובות.
יש את יוצאי ברית המועצות שהם כזה הסביבה הטבעית שלי, חברים שלי ואנשים שהם כזה פחות או יותר בכזה הברנז'ה התרבותית נקרא לזה, אפילו הם לא חייבים להיות, כאילו, לא חייבים להיות בברנז'ה תרבותית, אבל יש איזושהי מין קבוצה כזאת של אנשים שממש מתחברים לזה, וממש, כאילו, יש תגובות כאלה שאני נורא שמחה שבאים לתערוכה ואומרים, זאת אני, או זאת הסבתא שלי, או ממש מזהים את עצמם, וממש, כאילו, יש להם הזדהות מאוד מאוד גדולה עם זה, כי אני גם חושבת שאני עשיתי ציורים שהם מאוד מדויקים, כאילו, מבחינת הסיטואציות, וגם מבחינת ברמה של פרטים כזה, את יודעת, כי בברית המועצות גם, את יודעת, הייתה מין, כאילו לא היו הרבה חפצים, כי היו כזה מייצרים את זה במרוכז, אז נגיד הם מייצרים איזה שמיכה מסוימת, אז יש אותה בכל בית. אז ממש כזה,
הם זיהו את הפרטים שעשו את החיים שלהם.
כן, את הפרטים ואת החוויות, ואפילו חלק מהעבודות האלה, כי יש שם איזשהו שני פרויקטים שהתחברו בסוף ביחד, אחד זה העלייה הרוסית, וכאילו שזה קורה בישראל, וחלק זה זיכרונות ילדות ממש מלפני העלייה של כזה ברית המועצות על סף ההתפרקות. וכאילו זה די התערבב בסוף שני הפרויקטים האלה, וזה גם היה מאוד פופולרי באינטרנט רוסי שהוא כאילו לא ישראלי, כן. ואנשים שם ממש כאילו כזה רבו, כזה התכסחו על האם היו כיסאות כאלה או לא, כאילו בשאלות
ברמה
כאלה.
ברמה הזאת.
ברמה כזאת, אנשים פשוט כזה קיללו אחד את השני כזה על זה שלא היו כיסאות כאלה, כי היה שם איזה כיסא מסתובב שאני ציירתי, וזה משהו שבאמת היה קצת נדיר, אבל לי היה, והתגובה שהכי כזה התפלאתי ממנו, זה היה כזה, זה בטח רק ליהודים היו כיסאות כאלה. אז אמרתי, כן, חלקו בבית כנסת.
אוקיי, ואיזה תגובות נגדיות?
והתגובות הנגדיות זה, אני חושב שיש איזו קבוצה כזאת של יוצאי ברית המועצות, שיש להם איזה, כאילו אני קוראת לזה פסיכוזה פטריוטית, כאילו, אבל נראה לי זה איזשהו צורך כזה של, את יודעת, כאילו, כל הסוג הדיבור הזה של הסובייטי, כאילו, שאני כאילו דווקא מאוד אוהבת דברים סובייטיים, אבל כאילו זה דווקא הדבר כזה שאני
נמנעת ממנו,
זה שיש כזה, אנחנו והאויב, כאילו, וכל ביקורת זה כזה, טוב, זה גם בימין ישראלי משהו כזה קיים, אחרי ישראל, וכל ביקורת זה כזה שונא את שונא את ישראל, שונא צהל, שונא זה, שונא יהודים.
ישימו אותך שאת שונא את רוסים?
שונא את ישראל, זה כאילו זה ממש אותה אנג'נדה כזאת, ימנית כזאת.
תכף נגיע לסנאות מסוג אחר, אבל הם בציורים שלך יש המון גרוטסקה, מאוד עליבות, המון התפוררות, המון דברים מאוד בזויים, כביכול. אז אנשים, אני מניחה שגם, כלומר, בצורה הפשטנית גם ראו את זה כאיזה מין פגיעה בקהילה.
כן, אבל אני חושבת שזה, כאילו, זה מתוך איזשהו צורך פסיכולוגי כזה להתגונן מלהודות בזה שדברים כאלה היו קיימים, וכזה מין להגיד שאצלי הכל בסדר, כאילו, אצלי זה לא היה ככה. ו...
איפה הדיונים האלה מתקיימים ברשתות?
בפייסבוק יש ממש כזה...
כן?
מלחמת אחים.
מלחמת אחים?
כן.
וזה הכל מופנה נגדך.
נגדי או בעדי, זה, כל, יש כל מיני קולות.
איך ישראלים מגיבים?
ישראלים דווקא...
שהן רחוקות מהם כביכול.
רוב התגובות שאני קיבלתי היו מאוד חיוביות בסך הכל, וגם היו כאלה שזה היה להם משהו עצוב לראות, הדור היותר מבוגר, כזה שהם היו כאילו הקולטים, וכזה היה להם עצוב לראות שזאת החוויה של העלייה שהם... כאילו, ממש התכוונו לקלוט אותה, אבל זה מה שיצא, ו...
כאילו, הם מרגישים...
ממש ראיתי אנשים עם דמעות בעיניים, זה כזה עצוב, כן.
ליסה פרץ משוחחת.
האורחת שלי היום היא הציירת זויה צ'רקסקי. אוקיי, אנחנו היינו בתגובות של הקהילה של יוצאי ברית המועצות.
כן.
את מרגישה באיזשהו אופן שאת מייצגת את הקהילה הזו? את... מתבוננת במרחוק, איפה את נמצאת, בפנים או בחוץ?
גם וגם, כי אני חושבת ש...
אפשר להיות גם וגם?
אני חושבת שבשביל זה הייתי צריכה את המרחק הזה של כמעט 30 שנים, בשביל להיות מסוגלת להיות גם וגם, כי גם המרחק של זמן זה משהו שנותן לי מבט שהוא כזה פחות כזה מתוך, מתוך כל ה... כסח הזה.
Okay.
זה משהו ש... כזה נותן לי מבט גם על עצמי, משהו כזה מהעתיד אל העבר כזה. וגם הסיטואציות שאני מציירת שם, רובם הם לא משהו שאני חוויתי בעצמי. זה דברים שהם בזיכרון קולקטיבי. אני מתעסקת בזיכרון קולקטיבי המון בפרויקט הזה, אבל גם אם אני הייתה לי כזה סיפור... כזה סופט קור של להגיע לתל מיילין, ואחרי זה כאילו הייתה לי קריירה בסך הכל מאוד מיינסטרימית כזאת של להיות במדרשה, ישר מהמדרשה הגעתי לגלריה רוזנפלד, אני שם עד היום,
שנה.
כן, ובסך הכל תודה לאל, הכל היה בסדר.
הכל עבר חלק.
כן, הכל עבר חלק, אבל...
איפה בכל זאת, בתוך כל הקליטה הרכה שלך, איפה כן היו הבורות האלה של כאב, של... של דברים מתסכלים, מאתגרים, קשים.
אני חושב שזה היה בעיקר, כאילו, ההורים שלהם ספגו את כל המכה הזאת, כאילו, של הטראומה, של ההגירה.
באיזה אופן?
זה גם, אני חושב שממש גם דיברו על זה המון, כאילו, בכל מיני סוציולוגים ופסיכולוגים, זה ש... זה פתאום ההורים שלך שאתה רגיל להיות שהם כזה יודעים הכל ויכולים כזה לפתור כל בעיה, פתאום הם ממש כזה בחוסר אונים והם לא מדברים את השפה ולא מבינים מה קורה ואתה כבר לא יכול להיעזר בהם. להפך, כאילו אתה כאילו את לוקחת על עצמך את ה... כאילו, מישהו שהוא כזה נער לוקח על עצמו את התפקיד של ההורים שלו, ברמה של, אתה מתחיל להבין בכל מיני דברים שבגיל הזה אתה עוד לא הכי חייב להבין בהם, כל מיני בנקים וזה, וחשבונות, וכל מיני ניירת כזאת, כי העברית, כאילו, העברית את לומדת אותה יותר מהר, ואז את...
משמשת להם פה.
כן. אבל גם הקטע הזה, תדעת, אני בברית המועצות, סבא שלי, הוא היה כזה מנהל של סופרמרקט, והוא היה פותר כל דבר. זה ממש היה כזה, כל דבר, כל בעיה שיש, כאילו הסבא יפתור. ופה הוא כזה נהיה פנסיונר כזה רוסי.
את חווית הכאב הזה?
בטח, כן. כי גם אני ראיתי את ההורים שלי שהם כאילו ראיתי איך הם בהלם, כאילו, ואיך הם כאילו מרגישים את החוסר הוודאות הזה והחוסר אונים הזה, כאילו, שזה מין מקום חדש שהם פתאום איבדו את כל ה... את כל ה... כאילו, מטען שלהם, כאילו, את מי שהם היו, כאילו, וגם, אני זוכרת שאני בעצמי כזה, בגיל הזה אני הבנתי שאני לא יכולה לבקש משהו מההורים שלי, כי קשה להם, זה גיל דברים כאלה אבסורדים, את יודעת, שאני גרתי בירושלים וכזה לא היה לי מה לאכול, אז אני איכשהו לא עלה על דעתי לבקש מאמא כסף, כאילו, בשביל לקנות אוכל, אבל, כאילו, עכשיו בדיעבד ברור לי שהייתה נותנת, כי גם הייתה לה אפשרות כאילו לתת לי, את יודעת, לקנות לי אוכל וזה, אבל איכשהו זה לא, לא עלה לי, אז כזה, בגיל הזה, כאילו שזה 15, שזה גיל מוקדם, אני כזה הבנתי שאני חייבת להסתדר לבד בעולם עצמי. הזה, כן.
וההצלחה שלך כאמנית, כן. והקריירה שעשית באיזושהי מידה, הדברים האלה פיצו על, על הקליטה אצל אורייך? כלומר, זה פיצה אותם באיזשהו
אופן? זה פיצה, אבל בשלב מאוחר, כשאני חושבת שהייתי כבר בית 30, והייתה לי תערוכה באלנה רובינשטיין, שזה מה שהרגיע את אמא שלי, כי אני לא קיבלתי השכלה גבוהה, כאילו לא עשיתי תואר.
ואיך הרגישה עם זה?
זה הייתה דרמה, כי אמא שלי, את יודעת, כולם במשפחה יש תואר, ואני כזה פרא אדם.
אוקיי.
אבל כאילו, ההורים שלהם גם, אבא שלי התחיל, כאילו, עבד בתור אדריכל, ואמא שלי מהנדסת עד היום, כאילו, בת 71, אבל היא עדיין עובדת. אז כאילו, הם גם איכשהו כזה התקלמו, אבל ברור שאת יודעת, מישהו... שהוא נולד פה והוא מהנדס בן 71, במצב שהוא אחר לגמרי, מה שזה שלי.
וגם המצב שלך כבת להורים כאלה.
בטח, כן.
הוא שונה לגמרי מישראלי. אז זה כן פיצה אותה, מה את אומרת?
אני חושבת שכן.
היא שמחה?
בטח, כן.
ועכשיו במוזיאון ישראל?
בכלל.
זה הטופ.
כן.
אוקיי. אני רוצה לחזור איתך לסדרה מאוד ספציפית בשם יודאיקה. בואי תסבירי מה זאת הייתה בדיוק הסדרה הזו.
זה קצת מרגיש לי עכשיו כאילו בן אדם אחר עשה את זה, כי זה כל כך, זה נורא מזמן וכל כך הרבה דברים השתנו אצלי מאז.
אבל בוא נדבר ספציפית על זה.
טוב, אני חושבת שבסדרה הזאת אני בעיקר הייתי מושפעת מרוי רוזן.
האמן רוי רוזן, הוא היה מורה שלך במדרשה גם.
כן, הוא היה מורה שלי במדרשה, ואני חושבת עד היום, הקטע הזה של לעבוד כזה פרויקטים, כאילו שזה מין משהו, פרויקט כזה מין הרמטי, שזה גם, כאילו אני עשיתי אותו, אבל גם לא לגמרי אני עשיתי אותו, זה משהו שעדיין נשאר לי.
קודם תסבירי, זה פסלים, נכון?
כן, זה אובייקטים שהם קשורים ב... כל מיני דימוי, כאילו בעיקר דימוי של יהודי. ובשבילי זה היה חשוב, כי אני גם כזה, זה... פרויקט כזה מוקדם, הייתי לא יודע מה, בת 22, משהו כזה, כשהתחלתי אותו, ומאוד עניינתי כאילו מה זה אומנות יהודית, ומה זה הדברים האלה, וזה התחיל מתוך זה שהייתי באיזושהי חנות אנטיקות כזאת בבן יהודה, וראיתי שם כוס כזאת, שהיא הייתה אנטישמית במובהק מבחינתי, זה...
מה היה
של, בצורת יהודי כזה, עם כל הסממנים של אב גדול וכל מה שאת רוצה, וכתוב על זה שאלוק, אם זה לא מספיק, אז... ואז שאלתי את המוכר כמה עולה הכוס האנטישמית. אז הוא אמר לי, למה אני אראה לך אנטישמי? וחשבתי כאילו, אולי הוא רואה את זה בתור כזה דימוי הוגן של עצמו או משהו, לא יודעת. ואז אני ממש התחלתי לחשוב על הקטע הזה של כאילו, של איך יהודים רואים את עצמם והדימוי העצמי הזה, וכאילו מסביב לזה נולד הפרויקט הזה.
אוקיי. היו מי שהשימו אותך בדיוק ב... בגזענות, באנטישמיות.
כן, כי השתמשתי שם בכל מיני דימויים שהם היו מתוך גלויות אנטישמיות ומתוך דברים כאלה, אבל לא מתוך...
איזה מוטיבים? בואי תסבירי לי מי, את יודעת,
נגיד, היה שם איזשהו, הייתה שם סדרה כזאת של ארבע ציורים שנקראת מזרח, זה משהו שהיו כזה שמים בבתים על הקיר המזרחי בשביל לסמן את הכיוון של ירושלים. ובדרך כלל היו מקשטים את זה עם כל מיני ציורים של חיות תנכיות וכל מיני כאלה. והדימויים של החיות, אני לקחתי את זה מתוך איזושהי גלויה אנטישמית שהם כזה עושים צחוק על השמות היהודים, נגיד בר והירש וכאלה, אז יש שם חיות עם פרצופים כאלה של יהודים כזה עם תווי פנים המודגשים האלה.
ואת עשית את זה על האובייקטים.
כן, אז אני עשיתי, השתמשתי בשביל כל מיני דברים שהם כאילו דברים חפצים יהודיים מסורתיים, השתמשתי בדימויים אנטישמיים. כי זה נראה לי, כאילו התזה העיקרית שלי הייתה שבעצם הדימוי העצמי של יהודי הוא מוכתב על ידי אנטישמי, כי בגלל האיסור על דמות אדם ביהדות, הרוב המוחד של דימויים של עצמנו שאנחנו רואים, זה דימויים אנטישמיים, קריקטורות וכל מיני כאלה.
וזה עורר מהומות. נכון, זה אומר. אוקיי. ונאלצת להתגונן? נאלצת להסביר?
אני כזה לא בקטע של להצטדק, כי אני לא... כאילו, מה יש? כאילו, זה נראה לי ממש משהו, מחקר לגיטימי כזה, ואם
מישהו... מי בעיקר התקיף אותך אז על הסדרה הזו?
האמת ש... כאילו, זה הייתה מישהי... אני חושבת שזה הייתה מישהי מהעיריית תל אביב, שכזה התחילה כזה... להתקומם שיש חומרים אנטישמיים מוצגים בגלריה בתל אביב, שזה ממש השטויות, אבל אמא של הגלריסט שלי, של צקי רוזנפלד, היא ניצולת שואה, והיא כאילו קרא את זה, והיא ממש לקחה את זה קשה, אז מבחינתי... זאת הייתה החוויה הקשה, כי אני, כאילו, האנשים האחרונים שאני רציתי לפגוע בהם זה ניצולי שואה, אז, אבל נראה לי, כאילו, קצת המאומה הזאת בתקשורת קצת השפיעה עליה, אז היא, זה, אבל אחר כך דיברנו וגם צקי הסביר וזה, אז נרגע.
לסדרה אנחנו... הזאת נמכרה כולה?
כן, ועכשיו אנחנו בסדר גם עם אמא של, של צקי.
של
כן.
אמא של צקי, כן. בעל כן. הגלריה שלך. כן. אז זה מוביל אותי לממש כמה שנים, קדימה לעבודה בשם איציק,
כן.
שתכף תסבירי אותה למאזינים שלנו, כן. במה מדובר, שמוצגת גם בתערוכת פראבדה, כן. במוזיאון ישראל. בואי תסבירי, מה אנחנו רואים בתמונה הזאת? כי באמת קשה להסביר אותה.
כן. זה סצנה כזאת של הטרדה מינית בחנות פלאפל, שרואים שם מלצרית כזאת בלונדינית, כאילו רוסייה, ומחבק אותה מין מוכר פלאפל כזה שמן וסעיר, שיש לו כאלה סממנים מאוד ברורים כזה, גם של קריקטורה אנטישמית, וגם זה... זה בהחלט דימוי כזה גזעני כלפי מזרחים.
אוקיי. Okay.
עכשיו...
איך את מסבירה את זה?
עכשיו, אני חושבת שבכלל, אחת המטרות בפרויקט הזה, זה היה להוציא את הסטריאוטיפים ואת כל האלבונות האלה, שגם של הישראלים כלפי הרוסים, אבל גם את הצד ההפוך, כי יש... גזענות מאוד גדולה בחברה של יוצאי ברית המועצות.
כלפי מזרחים.
כלפי כהי אור מכל הגוונים. ויש כל מיני מילות גנאי כאלה שמשתמשים בהם, ושאני לא יודעת לתרגם את זה לעברית בדיוק, אבל אני שומעת את זה, את יודעת.
אוקיי.
והציור הזה הוא בעצם כאילו אמור כזה ליצור אי נוחות אצל כל הצופים, כאילו לא משנה מאיזה עדה או צד הם מגיעים, כי מצד אחד יש שם סצנה של הטרדה מינית, ואני חושבת שלא מזמן יצאו סטטיסטיקות שיוצאות ברית המועצות מותקפות מינית פי כמה מילידות הארץ. ומצד שני יש שם דימוי כזה מאוד גזעני של הגבר המזרחי, אז זה בעצם כאילו ציור שהוא הכי טעון כאילו בכל התערוכה הזאת, והוא בעצם מביא את שני הקצוות האלה, כאילו מין גזענות משני הכיוונים, שאני חושבת שבגלל זה אף אחד לא מרגיש נוח עם הציור, עם הציור הזה.
כי לא ציירת את זה הפוך, כלומר לא ציירת גבר רוסי מטריד אישה ממוצא מזרחי. את מבינה?
כן,
זאת אומרת, היחסי כוחות הם מראש, הם קודם כל נגד האישה,
כן.
כי היא מוטרדת מינית, והגבר התוקף, אוקיי?
כן,
הוא גבר מזרחי,
כן.
כלומר, הוא חוטה פעמיים.
כן,
אוקיי? לא עשית את זה הפוך.
כן.
ואני חושבת שלכן הייתה התקוממות בעיקר מצד פעילים מהשיח המזרחי כנגד
כן.
העבודה הזאת.
כן, בעיקר רוטל בן דיין. אבל... אני חושבת שכאילו זה גם שונה כשרואים את העבודה הזאת בפייסבוק, כזה בפיד, ושונה כשרואים את זה במוזיאון, כי שם הקונטקסט של התערוכה הוא נראה לי יותר גורם כזה לחשוד שזה משהו יותר מורכב ממה שזה נראה כזה. זה.
ואנשים מתעכבים ליד העבודה הזאת בתערוכה?
כן, בטח.
ומדברים איתך עליה?
כן.
מה הם שואלים? מה הם מדברים איתך?
לא, זה קשה לי ככה להביא איזה משפט כזה, כאילו, זה אולי לא לעבודה ספציפית, מדברים כזה יותר על החוויה של התערוכה, פחות כזה על עבודות בנפרד. אבל אני חושבת שזה גם לא... לא ציירתי גבר רוסי מטריד בחורה מזרחית, מהסיבה שבשנות ה-90 היוצאי ברית המועצות הם הגיעו לכל מיני מקומות, שזה כאילו גם עיירות פיתוח וגם שכונות כאלה שעד אז כאילו היו מוכלסים על ידי עליות הקודמות, שזה עליות מזרחיות וצפון אפריקה וכאלה, ו... והמפגש הזה, העלים, כאילו, היה כזה, את יודעת, בין הרוסים במרכאות כפולות מרוקאים, כן? אז זה מין שתי אוכלוסיות
שמתנגשות,
ואני חושבת שבשלב הזה הגבר הרוסי הוא עוד לא הייתה לו חנות, כאילו, לא היו לו עובדות, אז...
כן, אבל הוא יכל להיות בקונטקסט אחר.
כן, אבל כאילו זה היה חשוב לי, כאילו, לעשות את זה ממש כזה במקום עבודה, כי זה גם החוויה שהרבה חוו אותה, כי בציור הזה הרבה בחורות יזהו את עצמן. אבל את יודעת, אני הרבה פעמים, כאילו זה ציור שהוא נראה לי הכי כזה מסובך, כאילו, בכל התערוכה הזאת בסופו של דבר.
והיית שלמה שהצגת אותה בתערוכה?
כן, ואני שמחה שהצגת אותה, כי אני חושבת שזה מאוד, מאוד חשוב, כאילו, לפתוח את הפצע הזה, כי גם, אני חושבת הדיבור הזה על הגזענות של החברה של יוצאי ברית המועצות, זה משהו כזה שזה לא הכי פוליטיקלי קורקט כאילו לדבר על זה, אז לא כל כך מדברים על זה, אבל זה קיים.
ואיך הקהילה הרוסית הגיבה לציור הספציפי הזה? עם את התגובות של השיח המזרחי אנחנו יודעים.
כן.
ומה היה בשיח ה...
היו, כאילו, כתבו על זה הרבה, וגם הרבה היו כתבות כאלה של תגובות של בחורות יוצאות ברית המועצות שהן גם כזה בשיח הפמיניסטי ובכל הדברים, אז הייתה מישהי שהיא כתבה מאוד יפה, שהיא כתבה שהם בעצם כאילו בשלב הזה של שנות כזה של רק הגענו, עוד לא יכולנו אפילו להבדיל מי, כאילו, בין העדות, כאילו זה היה כזה המקומי, וזה, כאילו, היית בעמדה כל כך חלשה, כאילו, שזה נראה לך מין, לא יודעת מה, משהו כאילו כל כך מאיים, שאת אפילו לא יכולה כזה להבין בדיוק מה זה.
את בעצמך חווה או חווית גזענות בעקבות החיים שקשרת עם סני, בן זוגך.
כן.
סני, תסבירי מי הוא, איך הכרת אותו?
כן, בעלי הוא בא מניגריה, והכרתי אותו, זה היה באיזשהו שלב לפני 7 שנים, שאני ממש ציירתי הרבה פורטריטים של אנשים, וקבעתי עם מישהי דווקא נפלית, שדווקא לי ברז ולא בא, ואני ממש כבר כזה רציתי לצייר מישהו, אז חשבתי אני אלך וחפש מישהו שכאילו שיוכל לדגמן לי, ואז...
חיפשת זרים?
כן.
למה זרים?
היה חשוב כי כשאת מציירת משהו, כאילו מישהו שכאילו שאת איכשהו כאילו עם האנשים הלבנים, אני כבר, היה לי איזושהי שיטה כזה, ככה אני מציירת עיניים, ככה אני מציירת אב, ככה אני מציירת זה, וכאילו היו מין משהו כזה, קלישאות כאלה של עצמי כאלה, ורציתי למצוא מישהו שאני אצטרך למציא מחדש איך מציירים אותו, כי זה, הכל שם שונה מאוד, כאילו,
קצת אינסטרומנטלי, הייתי אומרת.
זה סיבה מאוד אינסטרומנטלית, כאילו, למה עשית את זה, וסני הוא לקח לי זמן עד שהצלחתי לצייר אותו בלי שיצא לי סיני, כאילו, אז
אמרת לו,
אז אמרתי לו, הנה, יש לי עבודה כזאת וכזאת, כאילו, בא לך לבוא? כן, בא לי, כאילו, ואז הוא בא ודגמן לי, וכשזה מודל לא מקצועי, אז צריך כזה לשעשע, כאילו, לבדר, כי אחרת מתחילים להתעייף, ואז יש כאלה פרצופים של אני הולך להתאבד לפני, בכל הציורים.
ואז יוצא גרוע.
זה יוצא כזה דיכאוני, אז אז בשביל שהבן אדם כזה לא יאבד מה כזה
החיוניות
שלו, אז הייתי צריכה כזה כל הזמן לדבר. וכזה דיברתי איתו ודיברתי איתו ודיברתי איתו ודיברתי איתו, ובסוף התחתנו ויש לנו בת.
אוקיי. באיזה אופן את חווה את הגזענות ביחסים שלך איתו?
האמת שכאילו אני, לפני שאני התחלתי לצאת עם סני, אני לא תיארתי לעצמי כאילו עד כמה הרחוב הישראלי הוא גזעני. כאילו זה ממש...
באיזה אופן את חווית את... איזה חוויות מוכרות?
זה ממבטים כאלה של גועל ופליה כאילו של איך בכלל יכול להיות דבר כזה, עד מקרים שנתמה צעקו לי זונה ברחוב. וגם בעקבות ההיכרות עם סני, אני כאילו יותר הייתי בכל מיני מעורבת, בכל מיני קהילות אפריקניות וזה, והיה איזה יום כזה שהלכתי עם חברה שלי ועם הבת שלה בת 9 לאיזשהו ערב כזה של תרבות סודנית דווקא, והיו שם כל מיני הופעות וכאילו מין כזה. ועמדו שם בחוץ, קבוצה של פעילים כאלה קיצוניים נגד מאגרים, וצעקו כזה, כי אנחנו עם ילדה בת 9, כן? באתם לקבל זן של סודני, כל מיני דברים כאלה. ואני כאילו הייתי כל כך מזועזעת מזה, כי באמת, כאילו, והייתה שם משטרה שהם כזה עמדו שם, והם לא אמרו כלום ולא עשו כלום. וזה תגובות כאילו שאני ממש רואה המון, כאילו כן. אם זה לא כלפי, אז זה כלפי
סני,
כאילו אין יום שסני לא שומע איזה משהו כזה ברחוב, וכל מיני קושים הביתה וכאלה, וגם אם זה לא סני, אז זה אפריקאים אחרים, כאילו שאני כל הזמן חשופה לשיח הזה המאוד אלים של... של
ואיפה את מרגישה, באיזה מקום בעולם את מרגישה שאין לך את הדבר הזה? כל רגע שאת יוצאת מישראל זה הולך
יש ממך? את זה כמובן בכל מקום, אבל כאילו ברמה של ברחוב אין כמו בישראל. כאילו נגיד שאנחנו יוצאים לגרמניה, זה קצת כזה ממש לנשום, כי שם זוג מעורב זה לא כזה מחזה נדיר. אז אני אפילו פה, אם אני רואה שהולך בחור שחור או בחורה שחורה עם גבר הלבן, אז אני תוקעת בהם מבטים.
את בעצמך עושה
את זה? אני בעצמי עושה את זה כי זה לא רגיל. ושם יש הרבה כאלה, אז כבר משעמם לתקוע מבט בכל אחד מהם.
אני רוצה לסיים איתך על לדבר קצת על ברביזון.
כן.
זאת הקבוצה שאת הקמת אותה, נכון?
כן.
יחד, מי השמות?
אולגה קונדינה, אנה לוקשבסקי, אסיה לוקין ונטליה זורבובה.
אוקיי, מתי הקמתם אותה?
בסביבות 2010 התחלנו, כאילו זה התחיל מזה שהלכתי, התחלתי לצייר קצת עם אולגה קונדינה ביחד, כי חזרתי מגרמניה לארץ, ובדיוק הייתי בקטע הזה של ללכת לצייר מהתבוננות, ומן להחיות את החוויה של הבית ספר, שהיינו כזה הולכים לכל מיני מקומות.
את החוויה הרוסית.
כן, את החוויה הרוסית. ומישהו שהוא חבר מאוד טוב שלי ראה, כאילו גם צייר, ראה עבודות של אולגה באינטרנט, והוא כזה אמר לי, תראי, איזה ציירת טובה וזה, וזה נראה לי כזה, תגלתי על הציורים האלה, לא יודעת מאיפה זה, וזה נראה לי כזה ישראל, אז בדקתי וראיתי שהיא גרה בראש פינה. ואז באינטרנט גם מצאתי את הטלפון שלה, וכזה באתי לראות את הארוחה שלה שבדיוק אתה מוצגת שם, ומאז כזה נהיינו חברות, והיא התחילה כזה לבוא לתל אביב, והיא ממש כבר, כאילו כל הזמן עשתה את זה, היא לא הזניחה את הציור, היא המשיכה לצייר בחוץ, ואני בהתחלה ממש הרגשתי כזה שאני לא זוכרת איך, כאילו איך מתרגמים את מה שאני... את מה שאני רואה לנייר, כזה חשבתי בהתחלה שהלך לי הכישרון, אבל אחר כך זה חזר כזה די מהר, וזה גם הגיע לרמות אחרות, משהו שלא היה לי בעבר. ואיכשהו יצא כזה שאנחנו, חמשתנו כזה, התחברנו מאוד מהר. כאילו איכשהו גם אנה הייתה חברה שלי, אבל לא ציירנו ביחד וגם עשתה דברים אחרים, ונטליה ואסיה הכרנו גם באינטרנט, ואיכשהו כזה התחברנו, ולכולנו היה את הגעגוע הזה לציור ולחוויה הזאת, שלא צריך להצטדק על למה אני ציירת. ואמרנו, וואלה, יש פה דברים שאנחנו יכולים לעשות,
כלים שקיבלתם...
כלים שקיבלנו, ושאת יודעת, כשאני למדתי בתלמלין, זה היה כזה קצת בושות לצייר כמו רוסיה, כי זה משהו כזה מיושן, והיה לי מורה אחד שאמר לי, למה את מציירת כמו סבתא? ואני הייתי כזה חזק בפאנק עם כל מיני ברזלים על הפרצוף וזה, והוא אמר לי, תראי, זה מה שאת צריכה לבטא בציור שלך, כן? לא את כל האולד סקול הזה. וכאילו, האמת, אני לא לקחתי את זה ברצינות, כי אני חשבתי שזה מה שיש לי על הפרצוף זה דבר אחד, מה שאני מציירת זה דבר אחר. אבל כזה, כשהיינו חמשתנו, אז הרגשנו כזה שביחד אנחנו כנופיה, ואנחנו לא חייבות כזה להתגונן על זה.
אוקיי, אז בעצם החבורה הזאת החזירה אותך לציור הרוסי, לחיים הרוסים.
מאוד, כן. אנחנו עדיין, אנחנו כאילו חברות טובות, ואנחנו כל הזמן בקשר יומיומי, כזה גם כשאנחנו לא יוצאות, כאילו, אנחנו עדיין יוצאות, אבל לא בצורה כל כך אינטנסיבית כמו שזה היה, אבל בהחלט אנחנו כל הזמן מדברות, ואנחנו גם הצופות הראשונות של העבודות אחד של השנייה.
אז הם החזירו אותך באיזשהו אופן, התערוכה הנוכחית,
כן,
יש להם חלק מאוד גדול בזה.
ברור, כן.
אוקיי. אני רוצה להודות לך, זויה. תודה רבה.
תודה רבה לך.
עד כאן התוכנית עם זויה צ'רקסקי. אני ליסה פרץ, עורכת את התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות גם באפליקציית כאן אודי. שלום ולהתראות.